שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. טוב, חודש טוב לכל המאזינים. אנחנו בפתחו של חודש חדש, בעזרת השם יתברך, חודש שבט. ובאמת נקווה לראשי תיבות המפורסמים של החודש הזה שתבשרינו בשורות טובות. חודש שבט הוא חודש שמבטא עניין שנוגע ללבלוב, לפריחה, ומתוך ההיעדר מגיע האור, מבחינה של מתוך צרה המציאהו דות ורווחה. את שרי ליעקב וממנה יבשע, וכבר אמר רבינו השפת אמת, וממנה אותיות ומהמן, וממנה ומהמן, כלומר מעומק הצרה, מעומק הקושי, מתוך זה יבשע. שומעים דברים קשים ונופלים שנפלו ביממה, היממות האחרונות, והצטרפו לצערנו הרב אלמנות נוספות ושכול נוסף, וכל יהודי זועק ואומר לקדוש ברוך הוא, ואתה השם עד מתי? חונני השם כי אומלנני, רפאיני השם כי נבלו עצמי, ונפשי נבלה מאוד, ואתה השם עד מתי? מבקשים מהבורא יתברך שיהיה פה איזושהי נצנוץ של ישועה שתיתן לנו את החוזק. והשאלה היא איך משיגים, איך גורמים לאותו נצנוץ שייתן את החוזק כדי לראות את האור הגדול והחדש שיפציע מתוך החושך. אנחנו חווים זאת ממש בפרשיות האלה שעוסקים בעומק גלות מצרים, ומתוך העומק של וימררו את חייהם בעבודה קשה ובחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך, ומתוך זה וישמע השם את קולנו, וירא את עמלנו ואת לחצנו, וירא את כל הקריאה מעומק הלב של אותם שהיו משועבדים כל כך. ולמרות שהצעקה נבעה כתוצאה מהכאב, ולאו דווקא מהכרה מלאה, אלא כתוצאה מעומק הכאב, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. מי אמר שהבורא שומע גם כשאדם חוזר בתשובה מתוך כאב, מתוך לחץ, מתוך זה שאין לו מוצא אחר? אולי הבורא שומע ומקבל מי שחוזר בתשובה כתוצאה מהכרה שכלית, הכרה רגשית עמוקה שאין עוד מלבדו, והבורא הוא זה שמהווה אותנו, מנשים אותנו, נותן לנו את כל תפקוד האיברים, את כל קיום העולם, ומתוך זה יש להשתעבד לרצונו שהוא כל כך טוב בשבילנו. אולי רק אז הבורא מקבל את התשובה? מי אמר שהבורא מקבל אנשים שחוזרים בתשובה כיוון שהם מלאים בצרות, מלאים בקשיים? את זה הביא לנו בורא העולם, והדגיש זאת רבינו יונה בספרו, בתחילת ספרו שערי תשובה. רבינו יונה החסיד מביא ממש בתחילת הספר שנקרא שערי תשובה, מביא את האלף בית הזה. אל תחשוב שהבורא מקבל שווים רק אם הם עושים את זה מתוך הכרה צלולה ומתוך רווחה ומתוך ידיעה ללא שום מיתותים, אלא גם בצר לך, הוא מביא את הפסוק הידוע, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. אומר רבנו יונה, גם אם אדם חוזר בתשובה, כיוון שיש לו צרות שמקיפות אותו מכל עבר, והוא לא רואה מוצא אחר, למרות שזה לא בא ממש מעומק ההכרה, כשטוב לו וכשנעים לו וכשהוא בריא ועשיר וחכם והכל מסתדר לו, אלא גם אם הוא חוזר בתשובה כביכול, כביכול בלית ברירה, משום שהוא מוקף בחבילי תרדין וחבילי בעיות, גם אז בצר לך ומצאוך כל הרעות האלה שמפורטות שם בפרשיות התוכחה בסוף חומש דברים, השם ישמע לך. למה? אבא שולח איתותים ורוצה שהילד שלו יחזור אליו. הוא מקווה שהילד יחזור אליו כתוצאה מהכרה ברורה, מפה האבא, מפה הילד, מי המנשים ומי המונשם, מי הבורא ומי הנברא, מי היוצר ומי הנוצר. אבל גם כשהילד עקשן ולא כל כך ממושמע ואין לו דרך ארץ לאבא, אז האבא, כיוון שהוא כל כך אוהב עמו ישראל, הוא אוהב את יצוריו. אהבתי אתכם, אמר השם, אומר הנביא מלאכי. אז הוא שולח אמצעים כדי שהילד יצעק אליו. הוא שולח כוחות שונים, מצבים שונים, כדי שהילד יאמר, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. נכון, אבא, אין לי כוח. אין לי עוצם יד, אני לא סומך על כוחי ועוצם ידי. אני לא מתפעל מהישגים כאלה או אחרים, צבאיים, או מחיסולים מאוד מאוד מהדהדים בחלל. אני לא מתמלא בשחץ ובגאווה על יכולת מודיעינית כלשהי או יכולת ביצוע. אני יודע שהכל תלוי בך והכל תלוי בסייעת הנשמיה. הנה, רוצים לארגן איזשהו סתימה של מנהרה, רוצים לארגן פיצוץ של מנהרה שמשמשת לעוברים ושווים של אותם נחשים, אותם הרי, אותם נחשים ומחבלים מתחת לאדמה ממקום למקום, ורוצים לפוצץ את המנהרה הזו, ומביאים כל מיני מטעני נפץ כדי להכין אותם לקראת פיצוץ המנהרה. והנה דווקא שם, דווקא בשלב הזה שמכינים את המטען כדי לסתום את המנהרה, קורא תקלה, רחמנה ליצלן, אין תקלות, הכל משמיים. והתקלה הזו גובה מחיר ביממה האחרונה של כל כך הרבה צער לכל כלל ישראל, שחשים את הכאב של אותם משפחות, אותם מעגלים, ומבקשים לבקש מהבורא, מתחננים לבורא, אנא קלטנו, קלטנו, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אני לא מתפעל מכוחי ולא מעוצם ידי ולא מיכולות של בשר ודם. אוי ואבוי למי ששם בשר זרועו. חייבים לאזן לפחות אנשי האמונה, אנשים שגדלו על ברכי אמונה, שלא יסחפו לתלות ולסמוך על כוחי ועוצם ידי. ממש, שלא יסחפו. שלא יחשבו, הנה יש לנו כל מיני אמצעים, צבא הכי טוב. כן, אנחנו ממשיכים, אנחנו קיבלנו תזכורת על אותה התראה בסדרות ניבים ונרעם. אנחנו בעזרת השם ממשיכים לקבל את המבט איך למנוע התראות כאלה בעתיד, בקרוב בעזרת השם. והדרך, כפי שאמרנו, היא שידור מוחלט לבורא, לפחות אלה שגדלו על ברכי אמונה, גדלו על ברכי תלמודי תורה, בתי ספר של החינוך העצמאי, היו פחות או יותר מנוזרים מקליטה של דעות זרות, שלא יסחפו לתלות ולייחוס כוח למי שחושבים ניקח את גורלנו בידינו. המשפט הזה, לא עוד, לעולם לא יקרה דבר כזה, משום שיש לנו מדינה ויש לנו צבא, הוא משפט כפרני שעלול לסחוף איתו אנשים שכן גדלו בתלמודי תורה בילדותם או בנערותם, אבל הואיל והם חשופים לאמצעי תקשורת ונמצאים בתוך עמי אנוכי יושבת, ואינם ספונים בתיבת נוח שכל הזמן מי שמדבר ומזין את מוחם זה תוספות ורשי ורבי עקיבא אגר והשפת אמת והחידוש הערים, אלא מי שמזין ומחלקל את מוחם זה גם כל מיני שדרנים ואנשים שלא קשורים לאמונה, אולי בעל כורחם, מתוך היותם תינוקות שנשבו, לא בשבי עזה, בשבי הרבה יותר חמור, שהוא השבי האמיתי של הנשמה וגזילתה ונתינת הנהלה לכוחות הגוף וכוחות השקר לנהל את החיים. אבל מה לעשות, הם באמת לא אשמים, אבל הם מפיצים את הדעות הכוזבות האלה, ויש בתוכנו גם כן אנשים שעם הזמן, בלי להרגיש, בלי כוונה רעה, הם קלטו את המסרים האלה של כל הכבוד לצהל, ויש לנו כוח, ויש לנו מדינה, וזה לא כמו התקופה של השואה, זה מצב אחר, יש לנו כל מיני חילות וזרועות ודיבורי רהב שנשמעים על ידי המנהיגות הצבאית והפוליטית, כשלמעשה זה הכל הכל, אבל ממש הכל בכל מכל כל, דברי כפירה והפיקורסות שמסכנים את הביטחון. כיוון שביטחוני בצורי הוא אוצרי, השיר המפורסם של רבינו יעקב ישראל קניאבסקי, בעל הקהילות יעקב הסנייפלר זצל, שחיבר שיר מילים מדהימות, שהפזמון החוזר של השיר הזה הוא ארבע מילים. ביטחוני בצורי הוא אוצרי. ביטחוני בצורי הוא אוצרי. כלומר, הידיעה שלי שאני מונהג ואני מאובטח רק על ידי היוצר אותי, הוא הצור שלי. צור זה מלשון סלע וחוזק, וצור זה גם מלשון נוצר, כך אומר רבי יהודה בן יקר, רבו של הרמב"ן, בפירוש התפילות והברכות שלו, בצור חיינו, בברכת מודים אנחנו לך, וגם בצור ישראל. צור נוצר, נוצר, שומר, שומר ביטחוני בצורי, אומר הסנייפלר, הוא אוצרי. האוצר שלי לשמור על עצמי, להיות חי, חזק, להיות באמת מוגן, זה רק עד כמה שאני מסוגל לבטל כל כוח אחר, לא לייחס לו שום כוח עצמי, אלא רק בשורש השורשים של הווייתי, שהוא בורא העולם, שמנשים אותי, מהווה אותי בכל רגע ורגע. עד כמה שאני אתייחס יותר אליו בלבד, אז אוכל לקבל ממנו את השפע ואת השמירה. אבל עד כמה שחס ושלום, היחס כוחות לפרופסור, למפקד, לפצצות, לטילים, לפצמרים, לקטבאמים, מה שנקרא כלי טייס בלתי מאויש, מה שעכשיו נכנס לתמונה בכזאת כמות, קטבאם, קטבאם, עד כמה שאני היחס כוח לדברים האלה, אני סותם, סותם את ההשפעה האלוקית. כביכול אלוקים אומר, אתה מסתדר לבד? בבקשה, מסתדר, נראה אותך מול 100 מיליון ערבים, ומול מיליארד 600 מיליון איסלאמיסטים, ומול מאות מיליוני נוצרים, כמו באמריקה, באירופה, שעושים את כל ההפגנות כנגד העם היהודי, כנגד עם ישראל. ודווקא במקומות הכי אינטליגנטיים, אוניברסיטאות כמו הרווארד, נמצאת שם נשיא, נשיאת אוניברסיטה, ולא מסוגלת לומר שההחלטה להשמיד עם זה בעיה אנטישמית וזה בעיה רצינית. לא מסוגלת, היא אומרת שזה נתון לדיונים. תבין שאם אתה תסמוך על הלוגיקה האקדמית ותסמוך על דברים אחרים, אז הבורא יאמר, בבקשה, תראה את המצב, תבדוק אותו טוב, תראה עד כמה אתה מסתדר לבד. בהקשר הזה צריך לציין את הדברים הנוראים והנפלאים שהביא רבינו אלימלך מליג'נסק, רבינו אלימלך בספר נועם אלימלך בתחילת פרשת בהר בנושא השמיטה. ואם תאמר מה נאכל בשנה השישית, מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. שהוא מביא שם יסוד כל כך בסיסי באמונת העם היהודי, בשם אחיו הגאון הקדוש והצדיק רבינו זושה מהניפולי. האחים הקדושים כידוע, רבינו אלימלך ורבינו זושה, מביא שם בשם אחיו את היסוד הזה. הוא כותב שם כך, דע לך, הבורא יתברך ברא את העולם ויצר עולם גשמי שקצת שמעלים את בוראו, עולם מלשון העלם. העולם הזה נקרא חושך, תשת חושך והיא לילה. אומרים חזל על הפסוק הזה בתהילים, חושך זה עולם הזה שנקרא חושך. חושך זה אותיות כחש. מישהו משקר פה, שמה? שהכוח נמצא בידי האדם, בידי השכל שלו, הכריזמטיות שלו, הכוחות הכלכליים שלו, כושר היצירה שלו, חשיבה מחוץ לקופסה, ומוחות אדירים שיושבים בקבינט או במתכל. זה חושך. החושך כחש, אותיות כף, חט, שין, אותם אותיות של חט, שין, כף. חושך זה גם אותיות שכח, שין, כף, חט. בעולם הזה משהו מעלים, משכיח, מכחש, מחשיך. חושך זה כמובן מלשון חסר, חסוך בנים, פירושו חסר בנים. השם אומר לאברהם, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. כתוב שם חסכת בשין שמאלית. אותי עוד חושך, מה זה? לא חיסרת מהמציאות שלך, אפילו את הבן שלך לא מנעת ממני מרוב אהבתך אליי, כך אומר הבורא לאברהם אבינו. אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. חושך, העולם הזה דומה לאלם, מחשיך, משקר. ובו לילה, כאן כל הזמן לילה, חושך, חסר, לא רואים ברור את הכל, אין פרספקטיבה רחבה. לילה זה אומר הארי הקדוש אותיות יללה. פה כל הזמן מתבחיינים וכל הזמן מייללים. בורא העולם ברא את העולם לא בשביל זה, הוא ברא את העולם כדי להשפיע עליו טוב וטוב וטוב. בורא העולם נקרא הטוב שמך ולך נאה להודות. הטוב, מחוק הטוב להיטיב, אומר הרמח"ל רבינו משה חיים לוצאטו. אבל יש תנאי אחד כדי לקבל את הטוב הזה. אתה יודע מה התנאי? להתחבר אליו ולבטל כל כוח אחר, ואז אתה מקבל את הזרימה של הטוב. אבל ברגע שבעומק הנפש שלך אתה סומך על הפלדלת, סומך על השריונית חוסם של הדלת הממוגנת שלך, אתה סומך על היופי שלך, על הכישרון שלך, על העושר שלך, על כושר ההסברה שלך, על הקשרים והפרוטקציות שיש לך בקרב החברה מסוגים שונים, אתה סומך על צבא, סומך על גורמים חוץ אלוקיים. ברגע הזה אתה עושה חסימה, אתה סותם את השפע, ואז אתה לא מקבל את כל השפע. משל למה הדבר דומה, הוא אומר. האדם, כמו שיש נגיד צינורות של 8 צול, יש צינורות כאלה שמאוד רחבים שיש בכל מיני מקומות של אינסטילציה בבית, והצילורות האלה שופעות מלמעלה בריאות ושפע ואושר ושמחה ונחת. הבורא פתח צינורות ענקיים משום שהטוב שמך הוא לכאן האלה הודות. הוא רוצה להטיב לנבראים, אבל התנאי הוא שתתחבר, היינו תבריג את הכלי קיבול שלך אל המקום של השפע, אל 8 צול הזה, והחיבור הוא בתנאי אחד, אין כוח אחר, אין עוד מלבדו. לא סומך על חיילים ולא על פצצות ולא על רופאים ולא סומך, זה הכל השתדלות באלמה שאין כל קשר בינה לבין התוצאה של ההצלחה. כיוון שהעולם הזה הוא עולם של בחירה וחיי החטא של עץ הדעת והתערבב טוב ורע, אז נגזר עליי בזיעת אפיך תאכל לחם. לא שהזיעה מביאה לחם, ממש לא, רק תתייחס לעבודה שלך כמו זהה. מה לעשות? צריך שתהיה בחירה, והבחירה תהיה האם אתה מייחס כוח לצבא או שאתה מבין שהכל אלוקות. אם אתה מייחס כוח לצבא, כאן אתה סותם את השפע. זה משהו שהוא ממש לא קל, לשמוע פמפומים מדי יום ביומו, דובר צהל וכל מיני עיתונאים, כתבים צבאיים על כוחנו, וכמה אנחנו חזקים, וכמה הצלחנו, וכמה איתרנו, וכמה חיסלנו, וכמה רופאים טובים יש לנו, וכמה יחידות מצטיינות יש לנו. סותמים, 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 כל הזמן סותמים. תוצאה היא נוראית. אומר רבנו זושה מהניפולי, תבין, ברגע שהבורא ברא את העולם, האתגר שהוא נתן לך הוא לבטל כל כוח אחר. לבטל ביטול גמור, להבין שהכל עורבא פרח, חבל הבלים, וזה הניסיון שמנסים אותי, כאילו הוא הציל אותי, הרופא, התרופה. לא, תבין, זה שנתן לך את הריאות, הוא מחזיק את הריאות ומחיה אותם. זה שנתן לך את הלב, הוא מחזיק את הלב עם כל אורקיו וכל חדריו, וכל כל חלקיו, פרוזדוריו וכדומה. תבין, ככה זה בכל החיים כולם. אם אתה תצמד אל השורש, כפי שאומרים כל יום בפתיחת בוקר, באדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, איך אומרים בסוף? בידך אפקיד רוחי בעת אישן והעיר. אני מפקיד את רוחי בידך, בין כשאני מתעורר, בין כשאני הולך לישון. ואם רוחי גבייתי, אם הגבייה שלי תצטרף לרוח שלי, תסכים עם הרוח, תחיה את הרוח שלי, ולא תחפש לה אלילים אחרים, השם לי ולא יירא. השם לי לא יירא מה יעשה לי אדם. כשהשם לי אז לא יירא, כי אתה עמדי, אז אני לא מפחד, גם שבטך וגם משענתך, אמא ינחמוני. אומר רבנו זו שם, אני פה להתבין, אלוקים נותן שפע בלתי סופי של טוב, מכל הסוגים, רוחני וגשמי. מה שאתה צריך לעשות, זה לחבר את עצמך אל הטוב הזה. החיבור הוא באמצעי אחד, לא הברגה ולא שום פעולה פיזית. ביטול מוחלט בעומק נפשך של כל כוח אחר בעולם מלבדו יתברך. אם אתה תצליח להגיע למצב הזה, לא ישלוט בך שום כוח בעולם. זה הדרך. הרב מבריס, כידוע, עבר את מלחמות העולם במקומות מסוכנים ביותר, במעברי גבול שהיה כמעט אפס סיכוי להינצל בנסיבות של היעדר פספורט וכל מיני מצבים. והדרך היחידה הייתה הכוח הזה. התרכז ריכוז גמור, פשוט התיישר בדעתו, וביטל כל כוח אחר, כולל כוח שעומד מולו של 50 חיילים שבודקים ונשקם דרוך עליהם. ביטול מוחלט, ואם קצת יש איזושהי הסחת הדעת, מיד חוזרים למערכת הניהול החשוכה של העולם הזה, וחייל מתחיל לפצוע או לבדוק משהו ולעשות בעיה. אחד המקורות לזה זה המאבק של יעקב אבינו עם מלאך של עשיו, שרו של עשיו. כל הלילה, זה כל הגלות. נאבקים, נאבקים. ולפתע, ברגע מסוים, הצליח שרו של עשיו לפגוע ביוצאי יריחו, בכף ירח יעקב. מה קרה? מה פתאום חל איזשהו שינוי? אומר רבינו עובדיה ספורנו, הרופא מגדולי הראשונים. כל זמן שיעקב אבינו התייחד וריכז את עצמו באין עוד מלבדו, שאין שום כוח בעולם, אפילו לא של מלאכים ושרפים, כשהוא מתחבר בתודעה שלו אל השורש, דבר שהוא לא קל היום בעידן של הפיזור הנפש, וכל דבר מפריע, וצלצולי טלפון וידיעות ודפיקות, אדם שעתו שעת השקט, הוא ניצול מהמלאך. ברגע שהייתה הסחת הדעת, מינימלית שבמינימלית, מיד הצליח אותו שר של עשיו לפגוע במשהו. זה בדיוק הנקודה, זוהי הנקודה. ברגע שאדם מכניס לדעתו ולתודעתו שאין עוד מלבדו, שום כוח לא יעזור לי, לא צבא ולא מטוסים ולא יכולות ולא גאונות, אז הוא בעצם מפנה את השטח לאלוקות. וממילא הוא נושא. אבל ברגע שהוא מייחס, זה לא משנה מה הוא מדבר, יותר נכון מה שהוא חושב. האמנתי כי ידבר נכון, אם הוא ידבר הרבה פעמים דיבורי אמונה, זה יחדור לו פנימה ויחלחל פנימה. אבל מה שקובע זה מציאותו האמיתית הפנימית. אם הוא באמת מבטל כוח אחר, אז הוא באמת מקבל שפע ללא חסימות. אבל לצערנו, אם הוא כל הזמן שומע רדיו, ומחובר לכל מיני קבוצות, ושומע דיווחים בלתי פוסקים על הישגים וכישלונות וכישלונות והישגים וחיסולים והברקות, הוא נכנס לעולם בעייתי ביותר שלא מרצונו. משום שהוא נכנס לחשיבה כפרנית, שניקח את גורלנו בידינו, ואז הוא סותם את הצינור. אז אנחנו לא יכולים להועיל לאחים שלנו גם כן, שלא גדלו על ברכי אמונה, כיוון שגם אנחנו לצערנו שותפים בסתימת הצינור ובחסימתו. כאן חייבים את הניתוק הזה, מי שלא מסוגל, שיתנתק לחלוטין מכל קווי הנייס ומכל הדיווחים, שכל כולם כפירה, כפירה, כפירה. הם רק מדווחים על כוחותינו ויכולותינו, והדבר הזה סותם את הצינור. כלפי מה אומר את זה שם רבי זושה מהניפול? רבי זושה מהניפולי, כלפי מה הוא מדבר? שם כתוב שאם תאמר מה נוכל בשנה השביעית, אם אנחנו לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, אם ביום שיש, בשנה השישית לא נזרע ולא נאסוף, אז מה נוכל בשנה השביעית? ואז הבורא אומר לו הבטחה מיוחדת. אדוני, אתה תקבל יבול פי שלוש בשנה השישית, שיועיל לך גם לשישית, גם לשביעית וגם לשמינית. ובשמינית אתה תתארגן לקראת ההמשך. שואל רבינו נועם אלימלך את מה ששואלים מפרשים רבים, שמה הבורא צריך לצטט את אותו כופר ששואל מה נוכל? שהבורא יגיד מראש שיש ברכה למי ששומר שמיטה, שיהיה לו תבועה פי שלוש בשנה השישית. שמה צריך לצטט אותו? מה הציטוט הזה? למה? כמו שאומרים לבן אדם, תעלה לרגל שלוש פעמים בשנה. לא כתוב שם, ואם תאמר, קשה לי לעלות לרגל, אין לי אוטובוסים, אין לי פרייבט, אין לי מכוניות, אני גר בגליל העליון, אני גר בנגב התחתון, וזה לוקח לי שבועיים ללכת עם כל הילדים. בכל זאת אני מצווה אותך, כן תלך. לא כתוב כך. כתוב ביד שלוש פעמים בשנה, תחוג לי, תעלה לרגל. לא כתוב, נגיד, לגבי איסור אכילת חזיר או אכילת נבלות או טרפות, ואם תאמר, אני נורא אוהב טרפות ונבלות, אני נורא אוהב טעם של חזיר, רחמנא ליצלן, אבל פי כן אני מצווה אותך, לא, כן תאכל, כן תימנע מאכילת נבלות וטרפות. למה כאן לגבי הנושא של שנת השמיטה, מופיע איזה ציטוט של בן אדם שאומר שקשה לו? למה מצטטים אותו? ואם רוצים לתת ברכה, בבקשה, שהבורא יגיד מראש, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית, ועשת את התבועה לשלוש השנים. אומר רבי זושה, אם הבן אדם לא היה שואל שאלות, אלא היה מחבר את עצמו לבורא, הבורא זן אותי, נותן לי פעימות לב סדירות בלי שום פרפור פרוסדורים ובלי שום פרפור חדרים, הוא נותן לי תפקודי כבד בלי שום שחמת, אז אני סומך עליו ואני משומר שמיטה, בלי שום שאלות, ודאי, ואני לא שואל מה נוכל, ברור שהוא יקבל פי עשר. מי שיקרא את הניסים בקוממיות של שנות השמיטה בשישים שנה, שבעים שנה האחרונות, יקרא מה זה פי עשר של ברכה בכל מיני דברים שקרו ליישובים ולקיבוצים החילוניים שמסביב קוממיות, או סביב בני ראם, או חפץ חיים, או בית חלקיה. מי שלא שואל שאלות, יקבל פי עשר. למה? הוא דבק, הוא מחובר לשפע של השפע האלוקי של השמונה צול, ומתחבר על ידי ביטול כל מחשבה אחרת, והוא יודע, מנדי יעיב חיי, יעיב מזוני. מי שנותן את החיים, הוא נותן את המזונות, כלומר את האמצעי לזון את החיים. אוכל, בריאות, צביעות רצון, שמחת חיים וכדומה. אומר רבי זושה, אתה יודע מה החידוש כאן בפרשת שמיטה? שגם אם בן אדם יסתום את הצינור, אני אתן לו איזושהי ברכה לפחות פי שלוש. מה הוא סותם את הצינור? הוא שואל מה נוכל בשנה השביעית, אין לו נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. מה משמעות השאלה הזו? השאלה הזו היא פשוט שאלה כפרנית ואפיקורסית קשה. מה הוא בעצם משדר בהצגת השאלה הזו? הוא אומר ככה, אני אכלתי בשנה הראשונה והשנייה והשלישית והרביעית והחמישית והשישית ממה שאני יגעתי בעשר אצבעותיי. זרעתי, חרשתי, זרעתי, קצרתי ועשיתי את הכל, ולכן אני אוכל מיגיע כפיי. אבל עכשיו הבורא אומר לי, בשנת השמיטה לא לזרוע, אז מה אני אוכל? כלומר, הוא בעצם אומר לבורא, אני לא אוכל ממך, אני אוכל ממה שאני עבדתי קשה. עכשיו אתה אומר לי, פתאום פה לא לעבוד, אז אני אמות ברעב. זה ביטוי כפרני. בייחוס של הכוח לעצמו, הוא סותם את הצינור, אומר הנועם מלך בשם אח שלו רב זושה מהניפולי. הוא בעצם מייחס כוח לעצמו, ובזה הוא סותם את השפע. אז הוא היה אמור לא לקבל כלום. מחדש את התורה, חידוש עצום, דווקא בשמיטה, גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו, שלמרות שסתמת את הצינור בעצם הצגת השאלה, אתה תקבל פי שלוש. אם אתה תשמור, למרות הביקורת, למרות השאלות, אתה תקבל פי שלוש. אבל מי שלא שואל, פי עשר, פי עשרים, לכן התורה מצטטת את השואל הזה. מה שאלנו, למה לצטט אותו? שנגיד מראש, יש ברכה של פי שלוש למי ששומר שמיטה. אם היה כתוב סתם ברכה בלי להציג את השואל, אז היה יוצא ככה, אם אדם לא שואל, מקבל ברכה. אבל מה קורה אם אדם שואל, לא יקבל כלום. סתם את הצינור, אין שפייה, אין זרימה. לא, הבורא רוצה לחדש שבמקרה הספציפי הזה של שמיטה, יש שפע חלקי, לא מלא של פי 10 ופי 20, אבל פי 3, גם למי שהם סותמי צינורות. לכן מצטטים אותו. לחדש את החידוש הזה, שלמרות שהוא שואל שאלה כפרנית, אבל כיוון שהוא גילה תעצומות נפש ועוז רוח, להשביט את הקומביינים ואת כל הטרקטורים, אז הוא יקבל, פי 3 הוא יקבל. זה סוד הסודות של העולם, של היהדות ושל חיים יהודיים אמיתיים. אנחנו צריכים לחזק את זה כמה שיותר. יכול להיות שאחרי שחיסלו את אותו בכיר של חיזבאללה, אותו גיס, אח של אשתו של אותו נסראללה, שהוא ראש הכוחות שמה שעושים את הצרות וירו למקומות שונים, גם בצפון, מקומות מאוד מאוד אסטרטגיים, רגישים ביותר, והוא פיקד על כך. ואחרי שחיסלו את המספר 2 בלבנון, את אותו אחד שמה שהוא ארור שבארורים, והרגישו הרגשות טובות, הרגשה וואו וואו וואו, כוחי ועוצם ידי, וואו איזה יכולות, איזה מודיעין, איזה פצצות עיתונים חרדיים פרסמו, הנה תראה בניין של 4 או 5 קומות, איזה טיל, איזה כתבה מדויק, ממש ארור יושב ושותה כוס קפה עם שני חבר'ה שלו, ונינוח, ויורד טיל על השולחן עם הקפה שנפל, לא קומה מעל ולא קומה מתחת ולא דירה ליד. נקודתי. וואו, איזה יכולות, איזה כוח, איזה גאונות, איזה טכנולוגיה. רק לא אלוקים. המחשבות האלה סותמים שפע. ומי חושב את המחשבות האלה? אולי אפילו אנשים שקוראים לעצמם חרדים. איפה החרדה שלהם? איפה עירת שמיים שלהם? כמה שיותר הניסיונות כבדים, גם בני ישיבות ובנות סמינרים שומעים כל מיני קווי נייס, ושם לצערנו הגדול, כמה שהתחננו גדולי ישראל לנתק את עצמה מזה, מעבירים העברה של שידורים ישירים מהטלוויזיה, מערוצי הטלוויזיה, מערוצי הרדיו, כל הכופרים וכל האפיקורסים מוסרים את הגיגיהם ומרעילים את נפשות ילדינו ונפשותינו. מה מצפים? מה מצפים? סותמים צינורות. חייבים לפתוח את הצנרת. ופתיחת הצנרת של השפע האלוקי זה ביטול כל כוח. והבנה שהשתדלות נצרכת, אבל אין שום חפיפה בין ההשתדלות לתוצאה. יכול להיות הצבא הכי משוכלל והכי חזק בעולם. תראה איזה פשלות ואיזה תקלות ואיזה חוסר סייעתא דשמיא. חייבים, חייבים להבין... יש פה התנדדות בין המתמידים הצדיקים, הבחורים, האברכים, בני התורה, שמכניסים אוויר בריא אלוקי לגוף של כלל ישראל, וגורמים לאותם הצלחות שיש, וברור שאלמלא התורה שלהם, מי יודע איזה אסונות היו פה? מי יודע איזה אסונות ואיזה טרגדיות היו פה? רק מה? יש כנגד זה אוויר נגדי. וכל הדוסיח הוא בין הבורא למאמיניו, לעבדיו. מה לעשות? תינוקות שנשבו, תינוקות שנשבו, הם שבועים לא בעזה. רוב המיליונים של העם היהודי שבועים לגמרי לגמרי שבועי בקונספציה כפרנית לחלוטית של כוחי ועוצם ידי. וכל החיים מעוותים לגמרי, איך אומר הרב קניאבסקי. אחינו נשמות עבודות בגלגול הזה, נשמה קדושה שירדה לגוף שמשתולל ורוצה דברים אחרים, והם עבודים בגלגול הזה, אלא אם כן יבינו למה הם באו לעולם, מה מטרת הגעתם לעולם, אבל מה לעשות, הם תינוקות שנשבו, הם גדלו בחינוך כפרני, וגדלו בחינוך ששבו אותם לעולם של היצר הרע וכל הכוחות הרע, והם נהיים פרופסורים לרפואה, פרופסורים לכלכלה, הם נהיים מנהיגים, הם נהיים שופטים עליונים, אבל הם תינוקות שנשבו, מה לעשות? ואנחנו מתבססים על אלה שכן הצליחו להינצל מהציפורניים של השבי הזה, וגדלו בתלמודי תורה, בסמינרים, גדלו עדיין ולא נספו, לא נאבדו מתוך הקהל, שהגוף לא רדף את הנשמה וחנק את הנשמה, אלא הגוף הולך ועם רוחי גבייתי השם לי ולא יירא. הגבייה, כלומר הגוף הולכת עם הנשמה, אבל מה לעשות שיש חריצים שונים, יש כל מיני הפרעות, יש כל מיני שמיעת חדשות וניתוחים פוליטיים, ניתוחים אסטרטגיים וצבאיים, והכל הכל הכל סביב כוחי ועוצם ידי, ושום מילה של אלוקות לא. זה בעיה. אי אפשר לפתור את זה בזה שאומרים פעם אחת בעזרת השם, ואז הכל נתהר, והכל נתהר במקווה. מה פתאום? צריך להבין את האלף בית של יסודי היהדות, העיקרון הראשון מ-13 העקרונות של העם היהודי, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא, ומנהיג לכל הבורים. הוא לבדו עשה, ועושה, ויעשה לכל המעשים. לבדו, לבדו פירושו בלי טנקים. אלא הוא ביקש את הטנק כדי לבצע השתדלות, כדי שלנו תהיה בחירה האם לייחס את הכוח לטנק או לא. אבל גם כשהטנק יורה, זה לא הטנק, זה הבורא החליט שהוא יפגע הפעם, והפעם לא יפגע. ואם לא, אז יש לבורא אלף דרכים אחרות לסבך את העניין ולגרום לישועות. עם ישראל לא נולד לפני 75 שנה, הוא כבר קיים בפסח הקרוב בעזרת השם, קיים 3,336 שנים. גם דוד המלך היה ראש ממשלה, ואבנר בנר היה שר ביטחון, או אבישי בן סרויה, או יואב בן סרויה, והם הלכו וניהלו מדינות, מדינות ענק, ושאלו בכל נושא את הבורא באמצעות האורים והתומים, בניה ובן יהוידע, ונביאי ישראל הורו להם איך לנהל את המדינה. אנחנו לא נולדנו היום, אנחנו לא הולנד ולא גרמניה ולא אמריקה ולא אוסטרליה. להבין, אנחנו נגזר עלינו גזרת גלות, אבל יש לנו הישרדות בגלות, והיינו בגלות קרוב ל-2000 שנה, ושם צמחו כל הכוחות התורניים הגדולים של חכמי הראשונים בספרד ובצרפת, ובאשכנז, כלומר בגרמניה, תוספות חכמי אנגליה. ועם ישראל התקיים גם בגלות. וכל הדיבורים האלה, שניקח את גורלנו בידינו, הם לא רק שהם לא מועילים, הם מסכנים את העם היהודי בכל ארצות פזוריהם. אם רודפים היום יהודי באמריקה או בבלגיה, שהוא מפחד ללכת עם פאות וזקן ברחוב, מפחד ללכת עם כובע, או איזשהו סימן זיהוי יהודי, למה זה? בגלל שהוא מניח תפילין? לא. בגלל מדינת ישראל. שיש להם ביקורת על ההחלטות של המדינה, ההחלטות של הצבא, אז הם מזהים כל יהודי שהוא מזוהה עם ההחלטות האלה, ולכן הם רודפים אותו. אם שמענו היום שפרופסורית בשם דינה פורט, ההיסטוריונית הראשית של יד ושם, מודיעה באחד הוועדות בכנסת שכל 80 שניות מתרחש אירוע אנטישמי בעולם עכשיו? עוד פעם, כל 80 שניות, כלומר כל דקה ו-20 שניות, יש אירוע אנטישמי בשוויץ, בהולנד, בבלגיה, באנגליה, באמריקה, בצרפת. מה זה? זה בגלל שהם לומדים תורה בבית כנסת? זה בגלל שהיא הולכת עם כיסוי ראש אמיתי, או הולכת בלבוש צנוע? לא. זה משום שיש להם, הם שומעים חדשות, יש להם אינטרנט, יש להם קבוצות, יש להם טלוויזיה, והם שומעים שמדינת ישראל עשתה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, וממילא הם שונאים. ואז הם מחפשים קורבן, ורואים איזה יהודי שנראה יהודי, אז זה מזוהה אצלם עם ראש הממשלה ורמטכ"ל ושר הביטחון, וממילא הם עושים פעולות אנטישמיות. וזה התוצאה של ניקח את גורלנו בידינו? רבותיי, אנחנו חייבים לאזן את התמונה. לא פשוט לתקן דבר כזה. רק כל אחד לפי כוחו ויכולתו. מה זה אומר? התנזרות מגורמים כפרניים. התנזרות מזיהום אדם. של אפיקורסות, חיזוק הכוח היהודי. הבורא הבטיח שעם ישראל לא ייעלם לעולם, ושהתורה לא תשכח לעולם. בורא העולם נתן שני צ'קים גדולים במכלול כל ההבטחות הנבואיות של הבורא. צ'ק אחד, שומר עמו ישראל לעד, וצ'ק שני, כי לא תשכח התורה מפי זרעו לעד ולעולמי עולמים. אבל הוא לא הבטיח כמה. הוא אמר שבתור קולקטיב עם ישראל יהיה קיים, בתור כלל התורה לא תשכח, אבל כל אחד ואחד צריך לדאוג על נפשו שלא ייכחד, שלא ייעלם מהקולקטיב היהודי הזה. ולכן הוא צריך לשמור על עצמו מגורמים שמפיצים אפיקורסות וסותמים צינורות של שפע אלוקי בעובדה שהם מייחסים כוח לגורמים זרים. לכן עלינו לעורר את זה. הכוח הזה שדיברנו עליו כתוב במילים קצרות בספרו הנפלא של רבינו חיים מוולוז'ין, תלמידו המובהק של הגאון מווילנה, בספר נפש החיים בשער ג' פרק י"ב. כולם יודעים אותו בככה בכללות, אין עוד מלבדוי. רצינו רק בשיעור הזה יותר לפורר אותו לפירורים, לחלק אותו לחלקים, פשוט להמחיש את הדברים הלכה למעשה, כבר שאנחנו כל כך בורחים על העובדה שיש צער בעם ישראל, שיש נופלים, שיש פצועים, שיש משפחות שרועדות מפחד לפתוח טלפון ממספר לא מזוהה, שמה הצבא וקצין העיר רוצים להזמין את עצמם לבוא ולהודיע משהו שם מזעזע. חייבים להתייחס לצער הזה ולא להתייבש, לא להתרגל, לא לומר פרק תהילים או שניים ככה בסוף התפילה, יויצ הזין כמו שאומרים, לצאת ידי חובה, אלא לחשוב על ביסוס ההשקפה, על חיזוק ההשקפה, גם אצל הילדים שלנו, גם אצל הנכדים, גם אצל הנינים, לחשוב על ביסוס הידיעות, ולא להאמין או לא לשמוע אל הדיווחים התקשורתיים, האסטרטגיים, זה פשוט מכניס אותנו לעולם שאינו אמיתי, לעולם של חושך, עולם של העלם, של שכחה, של כחש, וזה סותם את הצינור, וזה מונע שפע, וזה מביא תוצאות נורא קשות של פנפגעים. לכן, נחזק את האמונה, נחזק את ההתבדלות שלנו, וזה ייתן זריקת חיות לגוף של כלל ישראל, שבאמת נתקבל את החודש הבא, שבט, ראשי תיבות, שתבשרנו בשורות טובות. אמן סלע. תודה.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.